אז מה עושים? דילמות חינוכיות עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ואנחנו כאן בשעה השנייה בתוכנית שלנו, אז מה עושים? מה עושים? ואנחנו כמובן מודים לעורכת התוכנית שלנו אסתי הרשקוביץ, ולטכנאים שלנו, למפיק נתי שולמן וטכנאי פנחס בינדר. בעולם של בעלי תשובה, שם אנחנו עוסקים היום. איך אנחנו יכולים לעזור, עם מה הוא מתמודד, איך אפשר לעזור לו להתמודד, ויותר מאשר לבעלי התשובה, גם לילדים של בעלי תשובה. ואם בשעה האחרונה שמענו כמה עדויות על הקשיים שהם מתמודדים, אני מאמין שבשעה הזאת יש למאזינים שלנו, יש עוד מה להגיד, מה לספר, מה לשתף, וגם כמה סיפורים מעניינים. אז בוא נגיד ערב טוב למאזין הבא שלנו. ערב טוב. שלום וברכה, ערב טוב.
טוב, רציתי לשאול מה עושים עם ילד שעפתן ואפלן, כאילו מה שנקרא, יוצא לו אוויר מהמפרשים באמצע, מה שנקרא. הוא מתלהב ממשהו ולא מסיים.
אוקיי.
אז הוא מאוד אפלן, כאילו.
הוא גם שעפתן?
מטבע דברים, ילדים.
אוקיי, אז קודם כל אנחנו...
עכשיו, הוא לומד א' ב'. אני חוזר בתשובה.
עכשיו בוא נתחיל לעשות סדר בתמונה שלנו. אז אתם קודם כל בעלי תשובה בעצמכם?
כן, אני לא יודע, אני קרוב ל-20 שנה גם למדתי בישיבה. אין לו מי יודע מה מודרך, אבל עדיין כן, למדתי בישיבה.
ברוך השם, למדת בישיבה, התקרבת לבורא עולם, הכל נפלא, טוב ויפה. ועכשיו יש לנו ילד שהוא בן 4, בן כמה הוא?
קטן, כן, בן 6.
בן 6.
הוא לא כזה דבק.
מה זה לא דבק?
הוא מתחיל משהו והוא אף פעם לא מסיים.
אוקיי, אז בוא נתחיל...
כזה שעפתן כזה, מתלהב ממשהו.
מצוין, יש לו שאיפות. אתה אומר שהוא שעפתן? איזה דבר נפלא. הוא שואף.
שעפתן בכל נושא, כן, מתלהב ממשהו. אז
תראה כמה, איזה כלי מדהים הקדוש ברוך הוא נתן לו, שהוא רוצה והוא שואף והוא מתעניין והוא חוקר. תראה, קודם כל אני מבקש שתראה את המעלות שלו, את המעלות הנפלאות והייחודיות שיש לו, בסדר? זה לאו דווקא במקרה של הבן שלך, זה בכלל בילדים. צריך לראות קודם כל במה הם טובים, במה הם חזקים, בעצם העובדה שהם רוצים. ילד שרוצה זה כבר המון, כי הרצון הוא בחינה של צינור שממנו אפשר רק לנתב אותו לדברים הנכונים. עכשיו, אתה אומר שהוא גם מתייאש. קודם כל...
הוא לא בדיוק מתייאש, הוא פשוט שוכח מזה, זה כאילו ש...
אוקיי.
זה כמו דג, עושה סיבוב 10 שניות ושוכח.
אני יכול לשאול אותך, מה קשה לך בכל העניין הזה? מה הקושי שלך עם
העובדה? הוא התחיל ללמוד א' ב'.
כן.
הוא התחיל ללמוד א' ב', אבל... התחיל ללמוד יפה, לא רע.
כן.
ושכח מזה, שכח מזה לגמרי.
כשאתה אומר שכח מזה, אז בוא נעשה גם פה סדר. הוא למד את זה בגן, נכון? הוא למד במסגרת של מכינה, של חיידר, של מה? בתלמוד תורה?
לא, מאפס. הביאו לי פשוט ספר. אין לי מושג מה למדו בגן. הוא היה בגן חובה.
כן.
או מכינה, משהו כזה.
כן. ואתה אומר שלא היה לך... וכשאתה אומר לי, לא היה לך מושג, תתכונן, כי אני הולך עכשיו להעמיד אותך בכמה שאלות מאתגרות. איך זה שלא ידעת? איך זה שלא היה לך מושג? למה לא התעניינת? למה לא שאלת? למה לא הגעת לגן לשאול יחד אתה ואשתך? לאו דווקא רק אמא. גם אבא מתמודד...
למה לא לומדים א' ב'?
לא. לבוא ולדעת מה לומדים, איך לומדים, מה השיטה, באיזה אופן אתם מלמדים, מה ההספק, מה הדרישות שלכם מאיתנו כהורים. זאת אומרת, אני חושב שלך יש הרבה חלק במעורבות בתוך המסגרת החינוכית, לבוא ולשאול ולדעת כהורה, הורה שאכפת לו, שהילד שלך מגיע כל יום, אתה רוצה לדעת איך היה היום שלך, מה הצלחת ומה היה קשה לך. אני חושב שזה חלק מאוד אינטגרלי בבנייה שלך, העולם של, הקשר שלך עם הילד בעולם שלו. ואתה לא מגיע למצב שפתאום אתה רואה שהוא שכח, כי הוא לא אמור לשכוח. סוף כל סוף, אם יש לו משהו שמוביל אותו לאורך כל הדרך, שמלווה אותו, שעוזר לו לזכור ולא לשכוח, זה אתה, אתה ורעייתך. וזה נעשה באמצעות שמירת הקשר עם המסגרת החינוכית. זאת אומרת, את הילד לא שולחים למסגרת, והעיקר שהוא יתקבל והוא שם. יש לזה המשכיות של בעצם של הכוונה, של הדעת, של להתעניין, שגם כהורה יש לך מקום לגלות מידת האכפתיות שלך, במה שהילד חווה במסגרת החינוכית שאליה אתה שולח אותו. מבין?
עכשיו, כן, ש... אבל אני מדבר מעבר לזה, אני מדבר כבר שאני אומר לו בוא נלמד, כן. בוא תופס את הספר ואומר לו בוא נשם נלמד.
והוא לא רוצה, והוא לא רוצה.
כן, פשוט, כן, לא בעניין.
אז אתה יודע מה, בוא נעשה סימולציה, בוא תגיד לי עכשיו שאתה רוצה ללמוד איתי. איך אתה עושה את זה?
כמובן אני לא כזה, עדיין לא הגיע למצב של פרסים וכל
הכל 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 שכתוב. זה עזוב, זה הלך פשוט. מה שמך, תזכיר לי, יעקב? סליחה?
יעקב,
רבי יעקב, בוא תבקש ממני ללמוד איתך, מאוד פשוט. איך אתה עושה את זה? פתאום אני לא שומע אותך, מעניין, האם זה קשור? אני חושב, אני אגיד לך, אתה רוצה שהילד ילמד איתך? הוא צריך שיהיה לו חוויה נעימה, הוא צריך שהוא יחווה ותהיה לו הצלחה, ומתיקות, אתה מבין, אנחנו רואים בתפילה, בבוקר, אתה אומר, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, נכון? אומר את זה בתפילה בבוקר, על הבוקר. הערב נא, זאת אומרת שדברי התורה יהיו ערבים. מה זאת אומרת ערבים? טעם ערב לחך, איך זה יכול להיות? הרי דברי התורה זה דבר רוחני, וערבות שפתיים זה דבר גשמי. אז איך זה מסתדר? אלא יש מתיקות כזאת שהיא בעצם באה ממקום של הצלחה, של חוויית למידה נעימה. אם אתה עכשיו תגרום לילד שלך שהרגע, כמה דקות האלה, שים לב, כמה דקות, בשלב הראשוני אני מדבר איתך לא יותר מחמש דקות ביום, לא יותר של לימוד. אתה יכול לשבת ולספר לו סיפורים שעה, או יכול לשמוע סיפורים המון זמן, לשחק איתו עכשיו מדומינו וסולמות אני לא יודע מה, שעות, אבל ללמוד חמש דקות. עכשיו, באופן הזה שאתה יוצר לו חוויה, ואני אומר לך את זה מניסיון להורים, במיוחד בגיל הזה, אם אתם יוצרים חוויה של נעימות, של הרגשה טובה, של איזה כיף, בוא נשחק. אתה לא חייב ללמוד איתו לקרוא אותיות מהדף הזה שהוא מלא אותיות. אתה יכול להפוך את זה למשחק, משחק של כרטיסיות, משחק של זיכרון, משחק של מחבואים, משחק של אני עכשיו בעל מקולת ואתה בא לקנות ממני אותיות. האפשרויות הן כל כך רבות ברמה של להיות יצירתיים, ואז אתה תגיד לי, נו באמת, אבל מה, בכיתה הוא צריך לדעת. נכון, אבל מה אתה רוצה להרוויח באמת? רבי יעקב, אתה רוצה את החוויה שהילד ילמד איתך, ושיהיה לו תענוג, שיהיה לו חוויה כיפית, נעימה, שיגיד, אבא, בוא נלמד ביחד עוד פעם. עכשיו, כשאתה מייצר את הזמן הזה, את האווירה הזאת ללמידה נעימה, אתה מרוויח את כל עולם הרגש של הילד מתמלא סביב אותה פעילות שאתה מייצר יחד איתו. תזכור, אתה רוצה שהוא ילמד? בוא תעשה לו את זה נעים. בוא תעשה לו את זה נחמד. בוא אפילו...
רגע, אבל... כן. בבית ספר, בכיתה א' דוגמה.
כן.
הרי זה דבר די משעמם. ילד מגיע לכיתה א', אחרי גן.
למה משעמם?
וזהו.
למה משעמם?
יש לו הפסקה כולה 45 דקות.
למה משעמם, ידידי?
אני מניח, אם הוא טיפוס כזה, אני לא יודע על עצמי. הוא טיפוס כזה שמשתעמם בקלות.
אוקיי. מה לא משעמם? אתה יודע מה? אז בוא נשאל את השאלה, אתה יודע, נשאל את השאלות האמיתיות עם האצבע הנוקבת. מה לא משעמם אותך? ממה אתה לא משתעמם?
מהכל,
ממצא
את זה באיזשהו שלב, אז
נגמר. אבל בוא נחשוב, כן. אז איפה מגיע המקום שאתה רוצה עוד הפעם להתעניין מחדש? אני חושב שאם אתה מציין משהו שהוא באמת כמאפיין, שאתה מרגיש שמשהו, אם אתה, זהו, מצינו, עובר הלאה, תחשוב מה הדבר שמאתגר אותך לרצות לדעת עוד. את אותה נקודה תנסה בעצם להפעיל אצל הבן שלך. עכשיו אני חייב שאתה יודע שלא בהכרח שמה שהילד שלך חווה בבית זה מה שהוא חווה במסגרת החינוכית. כיוון שבמסגרת הלימודית הילד מתמודד עם הרבה יותר דברים, הרבה יותר אתגרים ומשימות שאין לו אותם בבית. אז אני קצת לא כל כך בטוח שהוא כל כך משתעמם. וגם אם הוא מגלה שעמום והוא אומר לך זה לא מעניין אותי, בוא נשאל את הדרך איך נעשה את זה שזה כן יהיה מעניין. וזה החובה שלך כהורה לייצר לילד פלטפורמה, מסגרת, שיהפוך לו את החוויה ללמידה מעניינת ונעימה. והיצירה בגיל הרך היא מאוד חשובה, היא מאוד תעזור לך.
אלא הוא אומר משחקים, היצירה.
משחקים, יצירה, צביעה, מה שאתה רוצה. אלה דברים שאפשר לעשות אותם בגיל הרך, כי זאת חוויה של משחק. ודרך המשחק, הילד מגלה את הקשר גם כן ללימוד, לחשיבה, וכמובן לקשר שלו איתך. ואיזה כיף, ללמוד עם אבא.
וככל שזה... אני טיפוס יצירתי.
אם אתה טיפוס יצירתי, אז עד רבה. ואם אתה לא, אז בוא, אתה יודע מה? תפנה לאשתך. אולי היא יש לה את היצירה, ואם לא, יש לך מן הסתם גן כן בגן ובבתי הספר, אנשים שיוכלו לתת לך עצות וטיפים, ואם לא, אז גם יש ספרים שאפשר לפתוח, ויש מאמרים שאפשר לקרוא, ולגרור איך להפוך את הלמידה לחוויה. אוקיי? אבל מה שתסכים, לפחות דבר אחד, אל תגיד עליו שהוא כזה אחד שמשתעמם, תיקח את הדברים הטובים שלו.
אני לא אומר לו את זה, אוי ואבוי.
לא, 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 לא. לא רק שאל תגיד לא, תראה אתה את הדברים באופן אחר, תראה כמה הוא באמת מחפש ורוצה, הוא מאתגר אותך, נכון, הוא מאתגר אותך, אבל זה מתנה. עכשיו כל פעם יהיה לך אפשרות להוציא איזה שפן חדש מהכובע. אוקיי?
תודה רבה.
טוב, בהצלחה. אז הנה, מה עושים, איך עושים, איך לומדים עם הילדים? אז אם דוגמה למשל שאנחנו רוצים לקחת במסגרת ההדרכה וההכוונה שלנו בעולם של בעלי תשובה, איך אנחנו יכולים לעשות להם את זה שזה יהיה להם הרבה יותר טוב והרבה יותר נעים? אז אני רוצה לקחת את העוצמות, את החוזקות שיש לבעל תשובה. הבעל תשובה שבא מעולם של מושגים אולי רחב, אולי שמביא את ההסתכלות בצורה הרבה יותר מקיפה לגבי מה שקורה בעולם. עכשיו כל הידע הזה אמור לשרת מישהו. זה לא ידע שהוא סתם. זאת אומרת, היכולת חשיבה ברמה מרחבית, יכולת הבנה ודיוק בפרטים, להפוך את העולם של הילד באמת לעולם עשיר והרבה יותר מפותח, שיכול להביא כלים. יש דיבור ודיוק, ואפילו ברמה של רגשות ושפה רגשית, שפה שמבטא יותר, אוצר מילים, שהוא בהחלט מדויק ומבורר, ואת זה אפשר לתת לילדים להבין שיש להם מתנה. יש להם הורים שמכירים ויודעים, איזה יופי. לא פעם ניסינו והצלחנו לייצר במסגרות החינוך שהורים מגיעים ולמשל משתפים מהחוויות האישיות שלהם, אם זה בהכרה לבורא עולם, אם זה בתחומי המקצוע שהם עובדים. ואז שם הילדים מגלים שיש תחומי התעסקות מאוד מעניינים ומרתקים שעושים אותם אנשים שהם יראי שמיים. עכשיו תחשבו מה קורה לילד שעד עכשיו... אולי לא בדיוק ידיים עד כמה אבא שלו חשוב, כמה אבא שלו מיוחד, או אולי חשש מזה שאבא שלו שונה, שפתאום האבא הזה מגיע לתלמוד תורה, ומספר, משתף, איך זה להיות בעל מקצוע כזה או אחר, איך הוא רואה את הקשר שלו עם בורא עולם, איך הוא רואה את ההשגחה בכל רגע ורגע בתחום העבודה שלו, כמה יתרונות אפשר באמת להשיג, הרבה יותר מאשר הרצאות, והרבה יותר מאשר שיחות מוסר, סיפור אחד אמיתי שיכול לשקף ולהביא לילדים להבין שבאיזשהו מקום יש פה דמות שיכולה לתרום, שיכולה לעשות. אני מסכים ויודע שיש לא מעט קשיים בנושא של, גם בשייכות, נושא של סלנג, של דיבור. כאן ההורים צריכים לדעת לכוון את הילדים שלהם, מה המתאים, מה שייך ומה לא שייך. אני חושב שמתוך כזה דבר, מתוך התבוננות כזאת ורגישות כזאת, יש סיכוי שהבעל תשובה שלנו, במקום להרגיש אולי כפוף, מונמח, אפילו מושפל, יהפוך להרגיש משהו שהוא באמת אוהב, שהוא באמת אפילו יכול לשמש כדוגמה וציון דרך בעולם שאנחנו חיים, ולנצל את הכוחות האלה. אנחנו מזמינים אתכם המאזינים שלנו, כן, להביע, לשתף ולספר, ובואו נעבור לשיר, שיר אחד. שיכול לתת לנו איזה משהו של גיוון, אולי משהו על מה אתם אומרים. השם אלוקיי ואלוקי אבותיי. השם אלוקיי ואלוקי אבותיי.
כל זמן מודה אני אלוקיי. אלוקיי נשמה נשמה שנוסעת בי, נשמה שנוסעת בי, תהיר אוהי. אלוקיי, נשמה, נשמה שנוסעת בי, נשמה שנוסעת בי, תהיר אוהי. כל זמן, כל זמן, כל זמן שהנשמה בקרבי, כל כל זמן מוידי אני אליי קאי מוידי אני מוידי אני מוידי אני מוידי אני מוידי אני מוידי אני כל זמן אלי קאי כל זמן
כל זמן
כל זמן שינשומו בקרבי כל זמן מוידי אני אליי קאי מוידי אני מוידי אני מוידי אני מוידי אני מוידי אני אליי קאי כל זמן.
אז כן, אלוקיי, הקריאה הכי, הכי משמעותית שאנחנו יכולים להגיד לבורא עולם, אנחנו צריכים מהשם הרבה הרבה כוחות, כוחות לדעת איך להוביל, איך להתמודד, בכלל ובפרט. ואם אנחנו יודעים, רוצים לדעת לקרוא בשפה הנכונה, לקרוא לילד בשמו, אז אחד הדברים שמאוד מאוד מאפיינים בעולם של בעלי התשובה, זה השפה והדיבור. הייתי רוצה להתייחס לנקודה הזו, שבעצם הילדים גדלים בבית שהשפה היא לא ממש מוגדרת. מה זאת אומרת? יש סלנג, יש עולם של ביטויים שמגיע מן העבר, וקשה להתנתק ממנו, לא בכך שרוצים. ישנם שירים, שירים וסגנונות מוזיקה שהם כל כך שונים, שהם עדיין מהדהדים. אגם שישנם הורים שהחליטו שהם ברגע אחד מתנתקים, אחרי עשור ואולי יותר, הם פתאום מרגישים שמשהו שם חסר, משהו שם באמת לא נסגר מעגל בצורה נכונה. הם לא באמת עברו את התהליך נכון. ומספיק שילד חווה עכשיו פתאום בבית כזה, ששם הוא שומע מושגים שהם באמת כל כך רחוקים מעולם של עולם התורה, ואז הוא לא יודע. הוא לומד לחיות עכשיו במין מערכת מפוצלת. יש דברים שהוא לא יכול לדבר עליהם, יש דברים שבכלל לא מבינים מה הוא אומר. ישנם סיפורים שהוא יכול להביא מהעולם שלו, שיכולים להתפס בצורה שונה בכיתה, שילד בא ויספר מה שקרה בבית שלו, כי הדבר הכי טבעי בעולם, שילד רוצה לשתף בכיתה. אבל בעצם הוא גדל בבית, ששם לא מספרים על הדברים. יש שם בתים שלפעמים אפילו לא פוגשים את הסבא וסבתא, והוא שומע שישנם ילדים שהם הולכים, הם הולכים לסבא וסבתא, והם נפגשים, והם נמצאים בהרבה מקומות, והוא לא נמצא שם. אני חושב שאנחנו ההורים, בעלי התשובה, צריכים לדעת, א', לבנות את הילד עם מקום של הרגשה של ביטחון, שכן, אנחנו עשינו צעד כזה וכזה. אני יודע שישנם אנשים שאולי גורסים אחרת. ישנם גישות שהן אומרות, לא מספרים, לא משתפים, אני חייב לכבד כל אחד עם הדעה שלו, כל אחד עם הרצון שלו. דעתי האישית שהדבר הזה יכול ליצור בעיה. בכל מקום שאנחנו חס וחלילה נגרום לילד לדבר למשהו שיכול להרער את האמון שלנו, שלא בנו, אנחנו לוקחים פה סיכון גדול מאוד. אני חושב שהרבה יותר נוח וקל להתמודד עם האמת, על אף שהיא לא נעימה, על אף שהיא קשה, אבל לדעת שזאת האמת. אנחנו בחרנו, ופה אני מצודד בגישה הזו, אנחנו בחרנו להיות אנשים שומרי תורה ומצוות. היינו במקום שהוא לא כזה. היינו אפילו בחללי שבת. אני לא חושב שעצם העובדה שילד יודע כזה דבר, וזו שאלה שנשאלתי לא פעם, האם בזה שעכשיו אני מספר לילד שלי שהייתי כך וכך, האם זה מערער אותו? האם זה גורם לו חס וחלילה לרצות להיות חילוני? הפחד הזה כל הזמן ששמע, שמע ושמע, אני חושב שהוא פחד טבעי, אבל הוא אצל כולם. כיוון האם אנחנו יודעים מה באמת גורם לילדים שלנו להיות שומרי תורה ומצוות, דבר ששומר עליהם לאורך כל הדרך? האם אנחנו באמת יכולים לדעת שאנחנו חד משמעים גורמים לילד לעשות את מה שאנחנו רוצים? הרי בסופו של דבר הילד בוחר. נכון שהמסגרת שומרת, המסגרת מגינה, אבל מה אנחנו רוצים? אנחנו באמת מצפים שילד יהיה בנוי ממקום של בחירה. ונכון, לא דומה בעל תשובה למי שנולד חרדי, נולד לבית של שומרי תורה ומצוות, כביכול נשללה ממנו הבחירה, והוא מבין שזה מה שצריך לעשות. ואז נשאלת השאלה, איפה הגילוי של הילד הזה? איפה הוא מתחיל לבחור באמת? שאלה היא לא פשוטה, והיא באמת תוקפת בגילאים מבוגרים יותר. אז לפחות לדעת שאתם כהורים, בעלי תשובה, צריכים לזכור שישנם דברים שצריכים לספר אותם. יש דברים שלא חייבים לספר. כשם שלפעמים, כמו שכתוב בהלכה, של כשהבעל תשובה צריך לפרט את הדברים בווידוי הכי גדול שלו. אבל לפעמים במקומות של תפילה, במקומות שהם מאוד מאוד פנימיים, לא חייבים לרדת לפרטי הפרטים, כי זה רק יכול לייצר בעיה אחרת. לא חייבים לספר את כל הפרטים לילד, איפה היית, מה עשית ועד כמה. להגיד את הדברים, כן, יש לזה מקום. להגיד שבחרנו אחרת, חייבים. להגיד שאנחנו בוחרים, אנחנו כל יום ויום בוחרים בקדוש ברוך הוא, כל יום ויום בוחרים בתורה, ואנחנו עושים את זה מתוך מקום של מסירות, וזה אחד הדברים שמאפיינים את בעל התשובה. הוא מוסר את כל כולו, הוא ניתק מעצמו, הוא ישיל מעל עצמו עולם שלם של הרגלים, של תובנות, שברגע אחד עכשיו צריך להתחיל לחפש מה האמת, ולא סתם, ללכת בכל הכוח כדי לחיות על פי האמת. וזה לא פשוט. ולכן צריכים לתת גם אתם כהורים את הזמן של הילדים שלכם, לדעת לגלות את הדברים בקצב שמתאים להם, לפי הזמן שהם נמצאים, לפי המקומות שהם חיים. ערב טוב למאזין הבא.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה. מי המאזין שלנו?
כן, קוראים לי משה. השאלה שלי פה היא בעצם, בשורה התחתונה, היא באמת, אז מה עושים? ואני אגיד מה אני מתכוון לשאול. אנחנו בעלי תשובה כבר קרוב ל-10 שנים. הבן שלנו בן 8 בערך, זאת אומרת, כשהוא היה יחסית בגיל צעיר, עד גיל 3-4 כזה, עוד לא היינו חזקים, זאת אומרת, לא עשינו לו חלק, כמו שעושים כולם. והוא היה עם מסכים, כאילו עם כל הפלאפונים והסמארטפוניזציה וכל הנושא הזה. לפני בערך 3 שנים בקורונה, נאלצנו, לא עבדנו בזה, ונאלצנו לחזיר לו, לצאת להם, לא ולאחותו קטנה, את הסמארטפון, זאת אומרת, שרוצה להשיג לעצמנו קצת שקט, גם בשביל הזוגיות, וגם שקט נפשי, כאילו שנוכל לחיות.
כן.
הילדים יושבים לך על הראש כל היום בסגרים והכל, וזה החזיר אותו אחורה, אותו ואת אחותו, זה החזיר את שתיהם אחורה, אחורה, כמה שנים. כל התהליך של החזרה בתשובה שעשינו, בעצם סוג של ירד הטמיון, אנחנו לא יודעים מה עושים. היום, אנחנו כבר יודעים לשים להם גבולות, אבל שוב, בשישי כשהם לימודים, או עכשיו שיצאו לחופשה, זה חובר על עצמו שוב, שהם כל הזמן רוצים את המדיות וצורכים את הדברים האלה, והם גם מקבלים מושגים מהבתי ספר, מהמקומות לימוד שלהם, ומחזיר אותם אחורה, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם ה... איך אנחנו גורמים שזה לא יחזור שוב ושוב אחורה עוד פעם כל הזמן.
אז כמובן שסוגיית התקשורת והמדיה היא סוגיה מאוד סבוכה ולא פשוטה, מורכבת, ולכולי אלמה. זאת אומרת, כל המגזרים בעצם נחשפים.
כן, אבל אנחנו כשהגענו מהרקע הזה, יחסית בפתיחות, זה, כן. זה יותר מעיק, זה אוקיי. יותר חזק.
אז עכשיו בוא ניקח את זה בצורה, ואני חושב שאתה בעצמך כבר אמרת את משפט המפתח, וזה אומר הביקורת, הגבולות. מה זאת אומרת? לחשוף, זאת אומרת, להוציא מהם את זה, אתה באמת לא ממש יכול. לנתק אותם.
אנחנו יודעים שגם הרבה דוגות חרדיים כבר קשה להם עם הנושא הזה.
עכשיו, מבחינתי, אתה עכשיו המודל, והדברים שנאמר במקרה שלכם יכולים באמת לשמש להרבה הרבה משפחות כאלה ואחרות. אוקיי? זאת אומרת, אני רק חושב שהמקום שלך להבין כהורי, האחריות שלך כהורי חלה, על מה אני יכול לעשות למען טובת הילד שלי, שמצד אחד, הוא, לא רק שהוא לא ייחשף, שאם במידה והוא כבר ייחשף, שזה יהיה בצורה מבוקרת. פעם היה כזה מושג שעבדו עליו ונקרא זה צפייה מבוקרת. זה אומר, אתה מגביל בזמנים, אתה מגביל בתכנים, אתה מגביל במקומות שאתה יודע, את זה ואת זה אני מתיר, זה וזה אני לא מתיר. זאת אומרת, אנחנו יכולים להרשות, דוגמה, אתה יכול להרשות לעצמך להגיד שסרט מסגנון מסוים משרת אותך, ואתה אומר, כן, בזה אני מסכים, דברים אחרים לא. עכשיו, דוגמה, אם אנחנו מתייחסים להגישה בכלל, אז קודם כל שזה יהיה מבוקר גם כן. אם זה ברמה של קוד, אם זה ברמה בנוכחותכם ההורים, ואם זה ברמה של פילטר שאתם מחליטים מה רמת הסינון שאתם בוחרים למכשיר שאיתו אתם משתמשים בבית. אוקיי?
ייתכן גם מאוד אבל ששורש הבעיה מונחת לזה שאין להם כל כך מדיה חרדית מבוקרת, בזמן הפעם היה סרטים של היה יוצר בשם גרובה, שיוצר סרטים לילדים, וזה גם היה עם מסר חינוכי, היום אין את הדברים האלה כבר.
אז זה גם כן עוד דבר שאתה אומר, מה יש כן? ופה אני רוצה להפנות את זה דווקא להפיק נוסף. אין ספק שהמדיה יש לה כוח שואב ברמה שקשה לתאר עד כמה. התמונות המרצדות, העלילה שמתרחשת שם, אם זה המוזיקה והטקסט והדמויות, הן יוצרות אצל הילדים בעולם הדמיון חוויה כל כך חזקה, שהילד קשה לו להתנתק משם. ומאידך, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד מוחשי בעיני הילדים.
אגב, זה גם לבוגרים, לא רק לילדים, נכון, זה גם לבוגרים
נכון,
קורה.
נכון, חד משמעי, לצעירים, קטנים וגדולים כאחד. רק שהקטנים לא יודעים לסנן, ולא יודעים לברור, וזה הסכנה הכי גדולה, שהם אוספים את הכל. הגדול יכול ברמה מסוימת להגיד, טוב, זה לא מתאים, ואני סוגר ומתנתק. לא משנה שהציץ ונפגע. אבל בעצם, יש לו עדיין יכולת סינון ובקרה. ילד לקחת ממנו מכשיר באמצע, חרב עליו ולמו. הוא לא מבין איך אתה בכלל מעיז לנתק אותו עכשיו באמצע, באמצע.
הרב מספר לנו.
אני מזדהה ומכיר, מכיר ויודע מכל הכיוונים. ומהבחינה הזו אני חושב שהשאלה שעומדת בפנינו זה מה אנחנו מייצרים לילדים במקום. זאת אומרת, אם עכשיו אתה מנסה באופן חד משמעי לתת לילדים מענה ממקומות אחרים, אני מסכים שיש קושי להורים בלהיות כל כך יצירתיים כל הזמן. אבל בוודאי, אם נלך בשני המישורים, אחד, הצד של ההגבלה. יש גבול, יש זמן, 20 דקות, חצי שעה, לא יותר. זה שעכשיו הילד ירקה ברגליים ויעשה לך מה שנקרא, יהפוך לך את העולמות, כי זה מה שהוא בוחר, כי הוא מבין שבדרך הזאת הוא ינסה לשכנע ולגרום לך לשנות את העמדה שלך. אבל הסמכות שלך כהורה לבוא ולהגיד, אנחנו החלטנו שזה הזמן. עכשיו יגידו, אז מה נעשה עכשיו? בואו נחשוב ביחד. זאת אומרת, אני חושב שבמיוחד, ובעניין של ימי החופש, ורצינו להקדיש לזה תוכנית בפני עצמה, איך להיערך לקראת ימי החופשה. וזה אומר לתכנן את זה בראש עם הילדים. תזכיר לי, בני כמה הם הילדים שלך?
8 ו-6.
יפה. גיל 8 וגיל 6 הם בהחלט ילדים שיכולים להיות שותפים בקבלת החלטה משותפת עם המשפחה, מה היינו רוצים
אז
לעשות.
אז בחופש העבר החלטנו להבטיח להם טיול עם משהו גדול מאוד לצפון ולכמה ימים וכו' וכו'. השנה זה כבר לא מספק אותם, הם רוצים חוץ לארץ.
אוקיי. אז חוץ לארץ, דוגמה למשל, אני יכול להגיד למשל לעד שלי, חוץ לארץ זה דבר באמת גדול, אבל זה לא שייך לנו. אנחנו לא טסים לחוץ לארץ. ולא משנה כרגע הסיבה. כי אין לנו את האפשרות הכלכלית, כי אנחנו לא חושבים שניסוע לחוץ לארץ זה דבר נכון. לנו יש את הטיולים שלנו. אבל למה...
לא, העניין פה, ההיבט פה הוא לא כלכלי, כי ברוך השם אנחנו...
לא משנה, ידידי.
פרדסים, הנקודה היא שמחר אנחנו ניסוע לקחת אותם לחוץ לארץ, בחופש הבא, הם כבר לא ידעו סוף, הם עשו אפריקה, אני יודע, תאילנד, אני...
לא, אחרי זה גם יש טיסות לירח, אתה לא מכיר את זה? אוקיי, זאת אומרת, אתה אומר, בוא נעצור את הגלגל לפני שהגלגל יתהפך עלינו. ואני מסכים עם זה, אני מסכים איתך. ולכן אתה אומר, אנחנו לא. אז מה אנחנו? אנחנו ככה, אנחנו עושים דברים אחרים. עכשיו, זאת אומרת, עולם הערכים של הילדים והמושגים מתחיל בכם כהורים. מה אתם מאפשרים? מה אתם נותנים? אני חושב שככל שהחוויות תהיינה משפחתיות ברמה של משהו שעושים ביחד, אולי בהתחלה זה ייראה קצת משעמם וקצת לא נעים, אבל בטח בגילאים 6 ו-8 יש הרבה מה להעסיק את הילדים. אני מסכים.
זה לא יפחית את הרמה של ההכרה והאמון של הילדים בנו, זאת אומרת...
זה לא קשור לאמון, אני חושב שזה...
לא, אני אומר, הילד כאילו רואה שהוא שותף, אז הוא יגיד, אה, גם אני קובע, כאילו.
אנחנו נותנים לך לבחור במסגרת הדברים שאנחנו מאפשרים, זאת אומרת, אתה שותף בבחירה בדברים שאנחנו נתנו לך לבחור. וחשוב לנו לשמוע מה אתה אומר. ואנחנו גם שמחים לבשר לך שאתה משפיע לטובה במשפחה שלנו. זאת אומרת, ילד שבוחר בתוך המשפחה, יש לו מקום, אתה נותן לו אפשרות להביע את העמדה שלו, להביע את המקום שלו, וזה המקום שהוא תורם למשפחה, את הדעה שלו ואת הרצון שלו. אני חושב שעד רבה, אם אתם יכולים לשבת במשיבה משפחתית, בזמן שאתם תקבעו לעצמכם, הזמן שמתכננים את החופש, הזמן שעכשיו אנחנו בונים מה יהיה מחר, כל אחד לפי הבחירה שלו. ובוא נחליט מה האפשרויות, ומתוך מכלול האפשרויות שקיימות.
אני אקח את זה, אני ברשות הרב אקח את זה צד קדימה. אוקיי. כנסתי את הילדים, דיברתי איתם על זה.
יפה.
בשעת מעשה, כשדיברתי איתם וסיכמתי איתם, הכל היה בסדר, הכל היה נראה ורוד.
טוב.
בשעת מעשה, כשהגיע העת לבצע, הם השתפנו.
למה? בשעת מעשה אני שואל למה, הרי עכשיו זה הבחירה שלכם, אתם בחרתם, אתם הצעתם. זה הרעיון של, של משה, או הרעיון של לאה, ולא משנה כרגע, אבל זה הרעיון שלך, ואנחנו מכבדים את הרצון שלה. אנחנו כולנו מתגייסים לצורך העניין. פה אתה...
אני לא חושב לילדים סיבות ותירוצים, למה הם פתאום לא רוצים את מה שהם כן רוצים.
עכשיו זה עוד הפעם, גם פה השרביט בידיים שלך. תראו, אנחנו אפשרנו לכם לבחור בדבר כזה, ואנחנו כולנו נערכים לקראת המשימה הזו. התכוננו, אז אתם לא רוצים? אוקיי, אז אנחנו לא עושים. נחכה לפעם אחרת, למשהו אחר. יש לנו עדיין עוד תוכניות. אתה יודע מה? תכניס, אפילו אתה יכול להכין איזה תוכנית מגירה, לשלוף משהו מלמטה, אבל אני עדיין אצודד, אצודד בנקודה השנייה, שזה אומר, אתם קבעתם, אתם בחרתם, אתם לא רוצים, זה הבחירה שלכם, אבל אתם לא יכולים לבוא בטענה עכשיו. אנחנו כולנו רוצים לעשות את מה שאתם בחרתם. וכאן אני חושב שאתם צריכים לחזק את זה, וכמובן לגרום לדברים שיקרו, שאני, בוא נגיד ככה, על פי הניסיון שלי ומה שאני כן מכיר ויודע, כשאתה עושה מה שהילד בוחר, הוא ישמח לעשות את זה, והוא יחכה, ואפילו יהפוך את כל הבית להיות שותפים לחוויה שלו. ותזכור, לכל אחד יש את היום שלו, כל אחד יש את הבחירה שאם היא תקיימת, היום מה שהגדולה עושה, מחר מה שהקטן עושה, מחרתיים מה שאתם בוחרים. וככל שהחוויות תהיינה, לאו דווקא, אני חושב שתזכור, חוויה משפחתית זה חוויה שיוצאים ביחד, הולכים ביחד, מתמודדים עם אתגרים ביחד. זה לא ללכת עכשיו לקנות בגדים או חוויה של קניות, שזה גם כן דבר, אבל אין שם משהו שיוצר, ככל שהדבר הוא עם קושי, הוא עם חוויה עם מים, חוויה עם טבע, זה דבר שיוצר אצל ילדים רושם גדול, עם בעלי חיים, אפילו יצירה, בנייה, אלה מטרות שמשם אתם יכולים לגלות איך מתמודדים ואיך עושים, ועל ידי זה אני מבטיח לך, כן? מבטיח שיבצר אצל הילדים רושם כל כך גדול שהם יחכו לחוויה הבאה. בסדר? אז אני אשמח אם גם, אחרי שתעשה את זה, אתה מוזמן גם להתקשר לספר לנו אם זה הצליח.
בסדר גמור, בעזרת השם.
בהצלחה, כל טוב. ערב טוב למאזין הבא.
ערב טוב, זה אני, בתור?
כן. כן, הנה הגיע התור של מי?
של חנה מירושלים.
שלום גברת חנה מירושלים.
שלום, בלי גברת.
בלי גברת. טוב, חנה, בלי גברת מירושלים.
אני יודעת על הקשיים של למשל שידוכים. שידוכים, אני מדברת אפילו מניסיון אישי, לא של חוזרים בתשובה, אלא של הצד השני של החרדים. יש לי נכדה. שאני מחפשת לה שידוך, ואם חס וחלילה הייתי שואלת שאלה, נגיד שאל, כי אולי הוא... אפשר חוזר בתשובה, חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה. מה פתאום, מה פתאום? כי מה הפחד? הפחד שיום אחד, כמו כולנו, משהו לא ימצא חן בעיניו, הוא יחזור לאן? אדם חרדי גדל בבית חרדי, אז לאן הוא יחזור? הוא יעשה עבירה. הוא לא חוזר. לעולם שהוא לא היה בו. אבל זה שהוא היה חילוני, ואם נמאס לו מלהיות חרדי או משהו דומה לזה, אז אולי הוא יחזור, הוא יחזור לחברים ולאנשים ולבית ספר ולאנשהו, שהוא היה קודם.
אז מה את אומרת בזה
נפילה,
בעצם?
וזה נפילה נוראית, זה אוקיי. נפילה.
אז מה בעצם את אומרת שעכשיו, שברגע שמציעים בעל תשובה, זה יכול להיות בעייתי?
מאוד, מאוד, זאת אומרת, לא, בוא נגיד את זה, סליחה שאני מדברת ככה, אפילו יותר מזה, אנחנו אפילו לא מנסים להציע בעד שבה, או כשאני מחפשת לנכדה שלי, אני ממש מדברת ממש מניסיון, אז אני שואלת אנשים וחברות וחברים, ואתה מכיר מישהו עובד ולומד, עובד ולומד.
טוב, זה כבר בחינה אחרת. את מסכימה
בעד תשובה? סליחה?
עובד ולומד זה כבר.
לא, לא. לא, לא, לא בעד תשובה, בבקשה, לא, לא בעד תשובה, לא, כי זה קשה, כי אם יימאס לו, אז הוא יחזור לעולם שהוא לא דתי בכלל.
אוקיי.
בכלל.
אז עכשיו בוא נגיד, מהמקום הזה, מה את בעצם מציעה? מה ההצעה שלך? מה הטיפ שאת יכולה לתת לנו בנקודה הזאת לעולם של בעלי תשובה? אז בואו בעלי תשובה, תזכרו, אל תנסו להתחבר לעולם של החרדים, כיוון שבכלל גם ככה לא יקבלו אתכם.
לא, אני אספר סיפור בלי שמות, בלי כלום.
ודאי שבלי שמות.
מישהו שלנו, כן, מישהו שלנו.
כולם זה שלנו, קשה לי לשמוע את המילה שלנו, כולם שלנו. הלו? מה קרה למאזינה? אופה, טוב, זה ממש... אם אנחנו נצליח עוד להעלות אותה בהמשך. אז אני רוצה לקחת, אני בהחלט רוצה לקחת את הדברים ששמענו כאן, וגם לזכור, זאת אומרת שאולי באמת הנקודה הזו של ההתאמה, היא מוטעת מלכתחילה. לא פעם שמענו את הביטוי הזה, ש... בעולם של השידוחים, כן? אם אנחנו נוגעים בעולם, בעולם של השידוחים, אז אמרו לבעלי תשובה, ממקום כזה, את כל שהוא נשמע לא נעים, גם ככה לא ייקחו אתכם. זה נשמע כל כך לא טוב, אבל אני גם חושב באותה מידה, שזה באמת דבר שהוא לא מדויק ולא נכון, מה זה ייקחו או לא ייקחו? במסגרת הניסיונות לשדך ולהקים בית, צריך לדעת שתהיה התאמה. ובסופו של דבר, אם אין התאמה, ככל שההתאמה יותר גדולה, זה בעיקרון, ברמת העיקרון, אמור לעזור שהשידוך יעלה ענבי הגפן בענבי הגפן. וברגע שאין התאמה, אז ממילא יש קושי. ולמה להיכנס למקום של קשיים? למה להיכנס למקום שבו עולם המושגים הוא כל כך שונה? ולא בגלל שיש פה דופי, חלילה, לא בגלל שיש פה פחות או יותר. יש פה לפחות מציאות אחת, יש פה שני עולמות שונים, שהם מתחברים ברמה אידיאולוגית של עבודת השם. אבל מעבר לזה, השפה, הדיבור, הסלנג, המשפחות, המנהגים, ההרגלים, כל כך שונים. זאת אומרת, בעל תשובה מצד עצמו לא צריך לרצות להיות במקום של להתחבר למערכת שלא תואמת לו, למשפחה שלא תואמת. ברגע שהוא באמת עבר תהליך, ויש כאלה שעשו את זה, יש כאלה שבאמת שינו את כל מה שבאמת היה מאפיין אותם כבעלי תשובה. והם כבר נטמעו בעולם החרדי ברמה הכי הכי מקסימלית. והילדים שלהם באמת גדלו במסגרות של עולם התורה, עולם שבאמת לא, אפילו לא מכירים מה זה אחרת. אני מכיר משפחות שהילדים הפכו להיות באמת אפילו בשפה אחרת, בשפה יידיש. וההורים עצמם לא יודעים, אבל הילדים כבר גמרנו, הם כבר נמצאים במקום אחר. שם כבר יש איזה מין סוג של השלמה וכניסה למערכת אחרת, שההורים עצמם נראים קצת שונים, הילדים כבר לא. וזה קורה. וזה בהחלט דבר שאפשר לראות אותו כתהליך מבורך, כי סוף כל סוף היה פה מין סוג של התמזגות למערכת. אבל במקומות שזה לא ככה, צריך לזכור שאנחנו צריכים לדעת למצוא את עצמנו, וכל אחד מחפש לעצמו את מה שמתאים לו. ובשביל זה צריך לדעת לזכור, דע מי אתה. אתה בעל תשובה, דע לאן אתה, ותמצא את האנשים שלך. הילדים כבר ממילא יהיו משהו אחר. דור שני מתמודד עם קשיים, ולא מעט קשיים. אבל הוא לפחות יודע מי הוא ומחפש את מה שקרוב אליו. כי קרוב אליך הדבר, הוא בפיך ובלבבך לעשותו. נצא לפרסומות לפני שאנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוחה.
לעלייה לשידור, לתגובות בנושא התוכנית ולשאלות בנושא חינוך, חייגו ל-03-593-93.
שלום, כנר ימונק, מנכ"ל עמותת בית חם. אין משמעות למקום המגורים שלכם. אם גם אתם רוצים להצטרף לקורס ITT של דוקטור אמיר קוליק, הקורס מגיע אליכם עד הבית.
חדש, קורס מטפלים בשיטת ITT בדיגיטל. והמחיר שווה לכל מחשב. בואו לקבל את כל הכלים איך לעזור לאנשים להתמודד עם פחדים וחרדות. חייגו כוכבית 61-63 והצטרפו למאות בוגרים שכבר נהנים מפרנסה עם שליחות. כוכבית 61-63.
שומעת? מוישי חוגג עוד 3 שנים בר מצווה. זה בדיוק הזמן, נלכת לקנות לו ספרייה לספרים.
אל תחפשו תירוצים. תמיד כדאי להגיע לאיקאה סייל. איקאה סייל חוזר ובגדול. תדבב בתמוז עד י"ב באב. 4-30 ביולי. איקאה.
שלום ליצחק לוי, מנכ"ל ארגון בשורות טובות, ארגון השידוכים המוביל בציבור החרדי. מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
תשמע, אני יודע, ומבקש ממך גם לשתף את המאזינים שלנו על הערכה שמשנה את כל מה שחשבנו על שידוכים, וברוך השם מונעת הרבה כאב, ומלמד אותנו לעשות את זה בצורה הנכונה והמוצלחת ביותר. בבקשה, שתף אותנו בתהליך.
קורס 4 הצעדים לחופה מתחלק ל4 שלבים. Mm-hmm. יש את הצעד הראשון, שעובד על שיפור ביטחון העצמי וקבלה עצמית. הצעד השני הוא ריפוי תודעתי והסרת חסמים באופן יסודי, שזה תהליך משנה חיים. הצעד השלישי זה אומנות התקשורת בין אישית. מסר נכון, לדעת להעביר ביקורת בצורה נכונה. הצעד הרביעי, להדרכה נכונה וברורה במסע השידוכים, שתהפוך את כל הפגישה שלכם למוצלחת.
זה נשמע ממש מיוחד ומאוד מאוד יסודי ומעמיק. עכשיו אני רוצה ברשותך לדבר איתך על הרב מנחם ישראל, האיש שאגב והקים את הארגון פורץ הדרך הזה לשידוכים, שברוך השם נותן מענה אמיתי לכאב שקיים. שני ספרים רבי מחר של הרב ישראל שכתב, ספר לנו על הספרים.
אז ככה, כחלק מהערכה, הם יקבלו במתנה את שתי הספרים האלה, זה ספר הכוח הסודי וספר הפגישה, שהוא מדריך מעשי להצלחה בשידוכים, שייתן להם מעטפת מלאה בנושא השידוכים.
מדהים, עכשיו דיברת על קורס, יש איזה דרכים מיוחדות שאפשר לצפות בקורס הזה?
ברוך השם, מצאנו באמת את הפתרון לכולם, אפשר גם דרך המייל, גם דרך דיסקונקי שיגיע עד הבית במשלוח, וגם יש אפשרות דרך הטלפון.
המחיר חשוב לאנשים, למרות שמדובר פה בשידוכים, אבל כמה עולה כל הערכה הזאת?
המחיר הוא 4,990, אבל כרגע זה במחיר 1,390, שזה יוצא 139 שקל לחודש בלבד לעשרה חודשים. והם יקבלו את הערכה שתשנה להם את החיים.
זהו, כאילו, אתה בטוח? שאין פה טעות, אנחנו בשידור. זאת אומרת, במקום 4,990, רק 1,390, עשרת השלומים של 139 שקלים לחודש, זהו?
זהו זה, זהו.
וואו, 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 וואו. אני מבין שגם בנוסף אפשר להשאיר שמות לתפילה, להצלחה בשידוכים, נכון?
נכון, נכון.
תשמע, אנשים שומעים את זה, והם מאוד מאוד נלהבים, אני רואה תגובות כבר באתר שלנו, וכולם מאותה שאלה, איך יוצרים אתכם קשר?
אז תתקשרו עכשיו ל-086-644-647, שלוחה 2.
תרשמו את המספר הזה, 086-644-647, שלוחה 2, בתפוס, וזה אל תדאגו, תחזרו אליכם, 086-644-647. יצחק לוי, המנכ״ל של ארגון בשורות טובות, ארגון השידוכים המוביל והמדהים הזה בציבור החרדי, עלו והצליחו ותמשיכו, וחבר'ה אל תפספסו, אתם זוכרים, 086-644-647, שלוחה מספר 2, יישר כוח גדול, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
מתחתנים? מזל טוב. בואו לחגוג את האירוע שלכם באולמי ארמונות אור. נותרו מקומות אחרונים לחודש אלול במחירים מפתיעים. לפרטים חייגו 058-32-42-162, 058-32-42-162.
דבורי, עוד 3 שנים ליבי עולה לכיתה א', חייבים ללכת לקנות לשולחן לבית הספר.
אל תחפשו תירוצים, תמיד כדאי להגיע לאיקאה סייל. איקאה סייל חוזר ובגדול, תדבב בתמוז עד י' באב, 4-30 ביולי, איקאה.
לעלייה לשידור, לתגובות בנושא התוכנית ולשאלות בנושא חינוך, חייגו ל-03-593-93.
עכשיו איתכם. אז מה עושים עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוחה.
ואנחנו עומדים לקראת סיומה של השעה השנייה שלנו במה עושים. ומה עושים? אומרים ערב טוב למאזין, מאזינה הבאה? מאזינה.
ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום. אנחנו נחגוג השנה בעזרת השם 40 שנה.
40 שנה?
ומתי? 40 שנה.
איזה יופי.
כן, זה כמו שקראנו לזה שנולדנו מחדש. אז אנחנו, יש לנו ספירה, יש ספירת העומר, יש כל מיני ספירות בעולם. אצלנו יש ספירה של חזרה בתשובה.
מקסים.
אז אנחנו חזרנו לפני, בחנוכה, זה יהיה 40 שנה בעזרת השם. אנחנו נורא מתרגשים.
ברור.
ולהיוולד, למרות שאנחנו הרבה יותר מבוגרים.
כן. אוקיי.
אז אני רוצה להגיד לך דבר שאני שמעתי אותו. בתוכנית שלך, אבל לא שמעתי אותו מספיק. בתור אדם בעל ניסיון בתחום זה, אני לא רוצה להגיד את זה ככה, כי זה נשמע מרתיע וחס ושלום שאני לא אדבר ככה, להרתיע או דבר כזה, אבל אני יכולה להגיד לך שזה סאגה לחזור בתשובה, סאגה אמיתית, ואני יכולה לכתוב ספר על זה.
לא רק אחד.
ואין לנו זמן לדבר.
נכון.
אבל אני כן רוצה להגיד לך שאתה, לא שמעתי אותך מספיק אומר את זה, וזה מה שאני רוצה להגיד לך.
טוב.
בתור אנשים שעברו את זה, אנשים עם ניסיון וילדים נשואים, אצלי הבן למד בפוניביץ'. כן, אבא לא יודע ללמוד, אבל הבן לומד בפוניביץ'.
כן.
תאר לעצמך. כן. זה לא דבר פשוט, כן. אתה יודע מי לומד בפוניביץ'.
כן.
הבן של הרב וזה... ראש כוילל, ראש זה, וזה, את מי מקבלים בפוניביץ'? הבן שלי למד שם. הוא נבחן על ידי 4 ראשי ישיבות, כל אחד שעה וחצי. חשוב מאוד לדעת ולהדגיש את הדברים האלה, שידעו כולם. אנשים שחוברים הם אנשים שהם חוצים קווים. הם חוצים קווים. בתור חוצים קווים הם לא נחשבים יותר חילונים, הם שייכים לתוך האמונה האמיתית של עם ישראל, של דת ישראל, והציפייה הגדולה זה שאנשים יסתכלו עליהם, אנשים יקשיבו אליהם, אנשים יקרבו אותם, אנשים יהיו איתם. זה כמו יוצא, כמו איזה חלק אחר של עם ישראל. יש את החילונים, יש את החרדים, ויש את החוברים. וזה לא צריך להיות ככה. אני כבר לא מדברת על נושא השידוחים. אני רציתי לעלות לשידור, אבל אמרתי, לא, אני לא עולה. אבל בסוף אני אגיד לך דבר אחד. חשוב מאוד לדעת שאנשים שחצו את כל הקווים, וזה לחצות קווים, הם צריכים להרגיש שייכות. צריכים להרגיש שייכות. ואת השייכות הזאת צריך להעניק להם. הם צריכים לקבל אותה.
ואת רוצה בעצם, סליחה שאני שואל, את רוצה בעצם שהם לא יוגדרו כבעלי תשובה?
זה לא שהם לא יוגדרו. אני מצפה שאנשים יסתכלו עליהם, שירצו לעזור להם, שיקבלו אותם. זה לא אנשים חריגים. זה לא אנשים בודדים, מסכנים, מיוחדים, הכל. זה חלק ענק מעם ישראל. יש יותר ממיליון חוזרים בתשובה. והם כל אחד עם הדרך שלו איך להתקבל, כן? יש לי בן שהוא רב. זה לא דרך קלה.
ברור שזה לא דרך קלה, ואני חושב ש... תראי, אנחנו צריכים להבין כמה דברים. כן דיברנו, אני מוכן לקבל את ההתייחסות שלך, של מה נדרש מהחברה במסגרת ההיערכות וההתגייסות למען בעלי תשובה. הקבלה היא דבר בסיסי, וההבנה להכיר את גול הדברים, ואת יודעת שבאיזשהו מקום, לעולם החרדי, יש איזה קושי, קושי אובייקטיבי. הם לא מבינים איך זה יכול להיות אדם שריקד ותזתז ופזפז ולא יודע מה, במקומות כאלה ואחרים, ופתאום הופך להיות המתפלל הכל כך, זה נראה להם, או שקרה לו משהו, או שזה לא אמיתי. עכשיו, אני לא מבקר אותם, הם באמת לא מבינים מה קורה שם. הם לא מבינים מה זה, שאדם שהיה במקום אחד, ומה שאת אומרת, חוצה גבולות, אני הייתי רוצה להגיד, לקרוא לזה במילים קצת אחרות, כי לחצות קווים זה בא ממקום אולי פחות חיובי. אדם שמוסר את כל כולו, פושט את אורו ולובש צורה, אדם שגילה את הבחינה של אברהם אבינו, שיצא ממקום אחד, עקר את מולדתו, ביתו, משפחתו, ועבר למקום אחר.
כן, רק מה שאני רוצה להגיד לך...
אני רוצה ברשותך רק לסיים את המשפט, ואני אומר שהעולם החרדי לא מכיר את זה. לפעמים את יודעת, ישנה בעלי תשובה ודווקא מהאנשים שהיו לפני 40-50 שנה, שהיה להם חשוב, הם צעקו את זה ברחובות, כן, לא ברמה הפיזית, אבל אני בעל תשובה, אני בעל תשובה. ולפעמים הם אמרו, אדוני, אתה לא צריך לצעוק שאתה בעל תשובה, אתה בסדר ומי שאתה, ואנחנו נדע לחיות איתך. באמת, אבל אני מסכים איתך, שלא יודעים איך לקבל את הבעל תשובה. לזה צריך באמת עוד הרבה עבודה. עדיין, גם שאנחנו אחרי 40 שנה של תשובה, עדיין יש את המקום לתת את הדעת, איך לקרב, איך באמת לטעת את, 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 את השייכות והמקום שלכל אחד מאיתנו שייך ונמצא. העובדה שאתם הגעתם עם הילדים שלכם לפונוביץ' בלי פרוטקציות, בלי, רק בזכות מה שהילד שלכם, זה אומר דבר עצום. אתם מסרתם נפש, אתם מן הסתם שבבית שלכם, היו לכם דברים שאתם באמת התעקשתם ולא ויתרתם, והילדים גדלו עם אמא, עם ההבנה הזו, שזה הדרך וזה מה שאנחנו רוצים, והם הפכו להיות בוחרים מצד עצמם. אבל זה לא מובן מאליו, וזה לא אצל כל אחד. את מסכימה?
ישראל, עם ישראל כולו צריך לחזור בתשובה.
ברור.
איך אפשר יהיה להיות עם אחד, שכולם מאמינים, בני מאמינים, אם יש כל הזמן חשדנות, כמו ששמעת בתוכנית שלך. הם יכולים ללכת אחורה, הם יכולים ללכת לפה, הם יכולים... זה מאוד מאוד חשוב, הקבלה, כמו ש אני לא יודעת איך להסביר לך את זה, כמו שאתה אתה רואה ילד שקשה לו, אתה תעזור לו, נכון? זה אנשים, רובם מבוגרים, לא, זה לא ילדים, את הילדים זה סיפור אחר, רובם אנשים שקיבלו החלטה, והחלטה לא קלה, ושינוי מאוד דרסטי, והוא הולך גם בהדרגה. אי אפשר להיות חוזר בתשובה בשנה ראשונה ובשנה 25 אותו דבר. זה החזרה מאוד הדרגתית הכל, וכל מה שכל הציפייה היא, הרי אם אתם, כן, אתם, ואנחנו, גם את זה שמעתי אצלך, אם רוצים שכל עם ישראל אם יהיה עם אחד ומאוחד לקראת קבלת המשיח בעזרת השם בקרוב, וזה טוב שהתוכנית שלך נמסרת בשלושת השבועות, פה צריכה לעשות עבודה רצינית מאוד של רצון טוב של החברה החרדית. זה צריך לעשות עם רצון אמיתי ורצון טוב. זה לא יכול להישאר בגדר של הם חוזרים בתשובה ואנחנו. כי מה, זה יוצר כאילו שלושה עמים, יהודים, חרדים, וחוזרים בתשובה. זה לא צריך להיות ככה.
אז אנחנו... נכון, אני חושב שבעצם אנחנו צריכים גם לסכם, כי הזמן שלנו, התוכנית עומדת ממש להסתיים. אז קודם כל אני מאוד מודה לך על ההתייחסות של הדברים, והם מאוד נכונים. ורק צריך לקחת בחשבון שאנחנו רק, אפילו לא בקצה הקרחון, רק בהתחלה של הסוגיה הזאת, שהקדשנו היום רק את הנקודה הראשונה של להבין עם מה מתמודד הבעל תשובה, מה התפקיד שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות למען. אני לא חושב שדיברנו באתם והם, אני חושב שציינו את העובדה כאן בתוכנית, שישנם את האנשים שהם בעצם העולם של בעלי התשובה, שמצד אחד יש את המושג הזה של בעל תשובה, שדורש התייחסות מסוימת, יש את העולם של העולם המסביב, שגם ממנו נדרשת הרבה הרבה דריכות, הרבה מסירות, ולא מעט הקשבה והבנה למה שמפעפע בתוך העולם של הבעל תשובה. סך הכל זה עבודה של כולנו, אנחנו מדברים על כולנו בכאן ועכשיו, וזו החובה הבסיסית שלנו בעצם להיות מקרבי הגאולה והאנשים האמיתיים, שעצם העובדה שאנחנו שומרי תורה ומצוות, זה מחייב אותנו בכל המערכות, לדעת להכיר בייחודיותו של כל אחד, לדעת לשמור על הכבוד של כל אחד, ובמקום להפוך אותו לדחוי, להפוך אותו לקרוב. אז תודה רבה לך. ולכל המאזינים שלנו שהיו איתנו כאן בתוכנית היום. היום נגענו ממש... ממש בקצה קצה קצה הסוגיה הזאת של עולם של בעלי תשובה, ואנחנו מן הסתם שאם נרצה נוכל להעריך ולהעמיק בנושא הזה, אבל מה שזה דורש מאיתנו, מכולנו בלי יוצא מן הכלל, באמת באמת להיות עובדי השם באמת. להיות עובד השם באמת זה לדעת את החובה הבסיסית, א', להכיר בזכות שיש לנו להיות קרובים לבורא עולם, ובעצם הקרבה לקדוש ברוך הוא לדעת שזה דורש מאיתנו את תחושה של אהבה והיראה הזו לפזר בעולם, מתוך מקום של אמת, של אהבה, של מסירות, של נתינה, של חן, של מאור פנים, של עבודת השם האמיתית. בעצם זה להראות לכולם שעולם של תורה זה עולם של ערכים אמיתיים, שבו אנחנו מכבדים, אנחנו מעריכים, אנחנו גם לא מבטרים על הערכים החשובים. ואחד הדברים שיכולים באמת לקרב את כולנו זה לזכור שלכל אחד יש פה מקום והוא שייך. בואו ניתן לכולם את השייכות, כאיש אחד בלב אחד, במיוחד בזמן הזה, שאנחנו כולנו בעצם צריכים להיזהר מאוד, ולעשות פה אהבת ישראל, אהבת ישראל אמיתית. תודה רבה, תודה רבה לטכנאים שלנו, למפיק מתי שולמן, לטכנאי פנחס בינדר, לעורכת התוכנית אסתי הרשקוביץ, ולכם המאזינים כאן, רפאי קליימן, נפרד מכם עד הפעם הבאה. לילה טוב.